יום ה', יום ראשון, ה' במרחשוון, תשע"ג. אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר הנפלא, מורה הנבוכים, מת הרמב״ם, בחלק הראשון, בפרק ל"ו, ואנחנו משתמשים בתרגומו של הרב יוסף קפח, עליו השלום. אנחנו עסוקים בעניינים של תארים, הגשמה וכדומה. עתיד אני לבאר לך, כאשר אדבר על התארים, באיזה אופן נאמר בשם שרצוי לפניו דבר פלוני, או מכעיסו ומחרה אפו. כן, הרי להיות בעל כעס, זאת מידה של התפעלות. בוודאי שאין ראוי לייחס לבורא התפעלות, דהיינו תכונה שבה הוא מושפע מזולתו. והכעס זה מהדברים הבולטים שבהם הכועס מושפע מזולתו. זה דבר שלא ייתכן לומר על הקדוש ברוך הוא כעס. כן? בכל זאת אנחנו רואים בתנ"ך פעמים רבות שיש חרון אף של הקדוש ברוך הוא. צריך לברר מה המשמעות של הביטוי הזה. ואין עניין זה מטרת פרק זה, אלא מטרתו מה שאומר בו. כלומר, כאן המטרה איננה להסביר מה זה חרון אף, אלא משהו אחר. מתי יש חרון אף? מבינים את ההבדל? כן. מה? חרון אף זה כעס. השאלה היא, יש פה שתי שאלות אם כן. מהו הכעס או חרון האף המיוחס לקדוש ברוך הוא? כן? כתוב, וחרה אף השם בכם, נכון? יש פסוק כזה? אהו, אתה, יש פסוק כזה? אתה יכול לענות לי בבקשה? האם יש פסוק, וחרה אף השם בכם? כן או לא? אתה יכול לענות בבקשה? האם כבודו קורא את קריאת שמה? כן, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אליכם ולעובדו בכל יבכם וכל נפשכם. יש פסוק כזה? ונתתים את הר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת עד גניך ותיר ראשך ויצעריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. מה המשך? וחרה אף השם בכם, נכון? יש פסוק כזה? תודה רבה. אז אם כן, אתה ידעת שיש פסוק כזה. בסדר, אוקיי. אם כן, אנחנו דנים, האם עד עכשיו חשבת שבחרה אף זה משהו אחר מאשר כעס? לא, בסדר, אוקיי. ובכן, אנחנו, אם כן, עסוקים כאן בשתי שאלות. שאלה אחת, מהו חרון אף או כעס שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא? השאלה השנייה היא, והיא השאלה שאנחנו עסוקים בה בפרק הזה, מתי נאמר שיש לקדוש ברוך הוא חרון אף או כעס? מובן? זה שתי שאלות שונות, הבנתם את ההבדל? אנחנו לא עסוקים כעת בשאלה הראשונה, אנחנו עסוקים בשאלה השנייה. יפה. דע, כי כאשר תתבונן בכל התורה וכל ספרי הנביאים, לא תמצא לשון חרון אף, ולא לשון כעס, ולא לשון קנאה, כי אם בעבודה זרה, דווקא. שום דבר אחר לא נאמר עליו שהוא מכעיס את השם מלבד עבודה זרה. כשהרמב״ם כותב לנו משפט כזה, זה מזמין אותנו מה לעשות? לבדוק, פשוט. לעבור על כל התנ״ך ולבדוק. כן? הרי הרמב״ם לא סתם אומר, הוא הכיר את התנ״ך, הוא אומר שבכל מקום בתנ״ך שכתוב חרון אף זה בקשר לעבודה זרה. בואו נבדוק. אני רוצה להביא כאן פסוק מפרשת משפטים. בפרק כף ב' של ספר שמות כתוב, פסוק כף ג', וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. על מה נאמר וחרה אפי? בואו נבדוק הפסוק לפני כן. אם כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי. זה נאמר על עבודה זרה? על עינוי היתום והאלמנה, נכון? גם לפני כן. אלא מה? צריך פשוט, הרמב״ם בספר איגרת תימן אומר שכדי להבין פסוק בתורה צריך להבין את ההקשר שבו הוא נאמר. כדי להבין את ההקשר, אתה צריך להתחיל מהפרשה, זאת אומרת, איפה שיש הפרש בין הפסוקים. אז פה אני מתחיל מהפרשה, כתוב כך, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. מה זה? זובח לאלוהים לעבוד הזרה. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם ארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענו, נמענה תענה אותו, כי אם יצאו כיצעק אליי שמוע ישמע צעקתו, וחרה אפי. זאת אומרת, אם אתה תעבוד עבודה זרה, אתה תגיע למצב שאתה תונה את הגר. ואם אתה תונה את הגר, אתה גם תענה אלמנה ויתום, ואז וחרה אפי. על מה? על עבודה זרה. מה? מה הקשר בין עבודה זרה להונאת הגר? פשוט מאוד. למה הגר אהוב? כי עוזב עבודה זרה כדי להצטרף לעבודת השם אלוהי ישראל. אבל אם לא אכפת לי חלילה מאלוהי ישראל, אז זה גם לא אכפת לי מן הגר. ואז חוזר הרגש הטבעי של שנאת הזר. ואז מלא גם כלפי הקרובים, אלמנה ויתום, ואז מלא וחרפי. אז זה מתחיל מעבודה זרה. נכון? אתה שמעת על הפסוק הזה? כן, אבל אז אפשר לקשור את זה לכל דבר. אבל פה פסוק מפורש, זובח לאלוהים מאחורה, זה הקשר של עבודה זרה.
זה המשך המהלך. מי שנהג יתום באלמנה, אז הוא לא פוחד מאביהם של
אלה. הוא לא פוחד מאביהם של אלה. אז כנראה ש... יפה, גם זה אפשר לומר, בהחלט. כן. אגב, מאיפה הקושיה הזאת? מישהו לפני הכניסה לשיעור אמר לי, הנה הפסוק הזה. כן. טוב. עכשיו, בואו נמשיך ברמב״ם. לא תמצא, ולא תמצא שנקרא אויב השם או צר או שונא, אלא עובד עבודה זרה דווקא. אמר, ועבדתם אלוהים אחרים וחרף השם בכם. מאיפה לקוח הפסוק הזה? מקריאת שמע, נכון? יפה. פן יחרי אף השם, להכעיסו מעשי ידיכם, הם קנאוני בלואל, כי עשוני באבליהם, כי אל קנה וכו', מדוע יחעיסוני בפסיליהם, מכעס בניו ובנותיו, כי יש קדחה באפי, נוקם הוא לצרה ומשלם הוא לאויביו, ומשלם לשונאיו, הדורישו את אויביו, אשר שנא השם אלוהיך, כי כל תועבת אשר השם אשר שנא, ואלה רבו מלמנות, אלא שאם תתחכה עליו בכל הספרים, תמצאהו. עכשיו, נשאת השאלה, יש פסוק לא אחר, מובא כאן הרב קפח מקשה עליו, מקשה ממנו. נאמר, ויחר אף השם במשה. נכון? וגם, ויחר אף השם בעם, וילך. מה, משה חשוד שעבוד עבודה זרה, שכתוב, ויחר אף השם במשה. על מה מדובר שם? ראי, לא מבין. אבל צריך לראות באיזה הקשר זה נאמר שם. באיזה הקשר כתוב ויחר אף השם במשה? נכון? בסנה. במראה הסנה, שהוא מסרב לצאת למצרים. נכון? ואז כתוב ויחר אף השם במשה. כשהוא מציע לשלוח את אהרון במקומו. כן, כלומר, שלחנה ביד תשלח. כן, ויומר, בי אדוני, שלחנה ביד תשלח, ויחר אף השם במשה. מה הקשר בין הדברים? נכון? הבנת את השאלה? שמה ודאי שמשה בשעה הזאת לא עבד עבודה זרה. אולי בצעירותו עבד עבודה זרה, אבל כאן לא. נכון? אלא מה? יש ביטוי מעניין, נאמר לפני כן, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. מה זה הביטוי הזה, לא יאמינו לי? איך צריך להאמין במשה? לכן מיד אחר כתוב שהוא קיבל צרעת. יש פה עונש על משהו. כלומר, להאמין במשה זה יכול להישמע, אבל מי שמשה לא התכוון לזה, אבל זה יכול להישמע קרוב לעבודה זרה, לכן השם חרה פה. כאילו שאתה תולה בך. כן? מי שם פה לאדם, מי עשו מילם.
יש
מדבר מה
שעבודה זרה לא כלפי משה,
עצמו. כן, בדיוק. עכשיו, גם אפשר להבין ויחר אף השם בם וילך, על מי זה נאמר? על אהרון ומרים, נכון? בשעה שהם דיברו במשה. אם הם מדברים במשה, אז הם גורמים לטעות ביחס לצינור של ההתגלות, הרי דרך משה ההתגלות. אז אם מערערים על התקפות או על האופי של הנבואה של משה, זה בחינה של עבודה זרה, לכן ואיחר אף השם בם, ואילך, הגיוני. כן, כך שישבנו כאן כבר שלושה פסוקים שהיו לכאורה תמוהים. אחד בפרשת משפטים, ואחד בפרשת שמות, ואחד בפרשת בעלותך. טוב. בלי פוליטיקה, בבקשה. עכשיו, ולא בא בספרי הנבואה, היה, איך אמרו לו, נוח, רצה לבנות עולם חדש, חשב שהוא יכול להסתדר בלי להאכיל את האריה. ולא בא בספרי הנבואה כל ההדגשה הגדולה הזו, אלא מפני שזו סברה בטלה הקשורה בו יתעלה, כלומר עבודה זרה, עבודת עבודה זרה, כי מי שקבע בדעתו שראובן עומד בזמן שהוא היה בו יושב, עומד בזמן שהוא היה בו יושב, אין סטייתו מן האמת, כי סטיית מי שקבע בדעתו כי האש מתחת לאוויר או המים מתחת לארץ או שהארץ שטוחה וכיוצא בכך. כלומר, אם אני אומרים לי, אתה יודע, ראובן עומד, אבל זה לא נכון, ראובן יושב דווקא, וזה טעות. האם הטעות הזאת היא חמורה? לא כל כך. קודם כל, ראובן, לפעמים הוא יושב, לפעמים הוא עומד. אז זה שעכשיו הוא לא עמד, זה לא טעות כל כך חמורה, כי אפשרי שיעמוד. לעומת זה, מי שאומר הארץ שטוחה, זו טעות יותר מהותית. כן? או מי שיאמר שהאש למטה מן האוויר, טעות יותר מהותית. ואין סטיית זה השני מן האמת, כי סטיית מישהו בדעה שהשמש מן האש. או שהגלגל חצי עיגול, וכדומה לכך. כן? מי שחושב שהשמש מן האש. אגב, מי חושב שהשמש מן האש? רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, אומר שהשמש עשויה מאש. מה? ממה היא עשויה? מהחומר החמישי, מה זאת אומרת? מה? זה טעות מהותית. כי אם אתה חושב שהשמש עשויה מאש, אז אתה לא תוכל לייחס לה השכלה. ותוכל לייחס לה השכלה, אז לא יהיה מה היגיון לכל שלשלת השכלים שמגיע עד השכל הפועל ומגיע עד הנביא. ודאי שלא ברור לך, כי זה פה בנוי על כל מיני הנחות יסוד שהיום אנחנו זרקנו אותם לגניזה. אבל אני אסביר למה הכוונה. הקדמונים סברו שהעולם בנוי משני סוגי חומרים. החומר הנמוך והחומר הגבוה. החומר הנמוך, האחור מה שנקרא, הוא החומר שממנו בנוי עולם ארבע היסודות. עולם ארבע היסודות, אש, רוח, מים ואפר. בעברית של ימינו, כל כדור הארץ ובנותיה. בסדר? כדור הארץ זה המקום של האש, המים, הרוח ואפר. ארבע. אש, רוח, מים, אפר. מה? יולי, כן, היולי זה החומר הראשוני הזה, כן, כן. נכון. זאת אומרת, זה החומר שבו חלו עם ארבע צורות, מארבע צורות האלה יש כל מיני חומרים אחרים. זה נקרא החומר התחתון. אבל יש חומר עליון, שגם הוא קוראים לו יולי, אבל זה משהו אחר. מה? יולי זה מילה יוונית. הולה, האמת היא צריך להגיד ביוונית. רק קוראים יולי בגלל ההעתקה של המילה הזאת בערבית. כן, אבל במקור זה הולה, כן? אז מה? ככה זה, מה אני אעשה? לא אני המצאתי את המילים האלה, זה היוונים, זה השמתם. למרות שיש מישהו שכתב פעם שיולי בגמטריה עין. כן, מה אתה אומר? המילה יולי או הולה ביוונית פירושה חומר. בסדר? לכן כשאתה אומר חומר יולי, זה כאילו שאמרת חומר חומר. כן? אבל זה בגלל אי ידיעת היוונית. אבל זה לא משנה הרבה. כן? הקדמונים סברו שיש חומר זך יותר, החומר של הגלגלים, שממנו עשויה המעטפת של העולם. במעטפת הזאת של העולם יש גלגלים, ובתוך הגלגלים יש כוכבי לכת. והחומר הזה הוא חומר כל כך זך, שהוא מאפשר לגרמי השמיים להיות בעלי השכלה. ברור? כבר סתם חומר הוא לא משכיל. מה, אש זה לא משכיל, רוח זה לא משכיל, אבל החומר היולי הוא משכיל. חומר החמישי, סליחה, קווינטה אסנציה קוראים לזה בלטינית. החומר החמישי, קווינטה אסנציה. כן? אז ובגלל זה הגלגלים מסתובבים, ויש שם שרשרת שלמה של שכלים עליונים בין הבורא לבין הנברא, ואז זה מגיע בסופו של דבר אל השכל התחתון, שהוא השכל הפועל שבו נפגש האדם, ומכוח זה הוא מתנבא. בסדר? כל זה, זה הגיוני במידה, ואנחנו נניח שהשמש וכל הכוכבים הם לא עשויים מארבע יסודות, אלא הם עשויים מהחומר החמישי, המשכיל. מובן מה שאני אומר? בסדר. מובן מה שאני אומר? מישהו לא הבין? לכן אומר הרמב״ם, מי שטועה בזה וחושב שהשמש עשויה מאש, אז הוא מונע את כל ההבנה של מה זה השכל הפועל והנבואה לפי הפילוסופים וכו' וכו'. לכן זו טעות חמורה יותר. כלומר, לחשוב שראובן עומד כשהוא יושב, זו טעות קטנה. יותר חמור לחשוב שהארץ שטוחה. יותר חמור לחשוב שהשמש עשוי המאש.
מה? זה שייך לארבעת היסודות
שנמצאים פה. מה? הארץ שייך ליסוד התחתון. אבל השמש שייך ליסודות העליונים, אז הטעות יותר חמורה.
אם אתה אומר שהיא מאש, אז זה בעיה.
כן, אם אני אומר שהשמש היא מהאש, אז בעצם עשיתי אותה נמוכה. ואז אני מפסיד את כל המבנה התיאולוגי של הפילוסופיה הסקולסטית. בסדר? מה? רגע, רגע, רגע. ואין סטיית, זה השלישי מן האמת, כי סטיית מישהו בדע שהמלאכים, שזה עוד יותר מהגלגלים, אוכלים ושותים, וכיוצא בכך. מלאך לא אוכל ושותה. זה מכוון נגד מי? נגד הרמב"ן, למרות שהרמב"ן עוד לא נולד כשהוא כתב את זה. אבל בסדר, אבל הרמב"ן עתיד לכתוב שבפרשת וירא שמה, שהמלאכים באו לאכול אצל אברהם, אז הרמב"ן אומר שהם התלבשו בגוף ואכלו. ואין סטיית זה הרביעי מן האמת, כי סטיית מי שמחייב בדעתו עבודת דבר זולת השם. כלומר, יש מדרגות בטעויות. הטעות יותר חמורה ככל שהיא מתייחסת לנושא יותר נכבד. אז נושא נמוך, האדם. קצת יותר גבוה, כדור הארץ. קצת יותר גבוה, השמיים. קצת יותר גבוה, המלאכים. עוד יותר גבוה מכל זה, הקדוש ברוך הוא. אז מי שהטעות שלו היא טעות באלוהות, זאת הטעות היותר חמורה, ולכן נאמר בנושא הזה עבודה זרה. עכשיו, מה אתה שאלת? איך להתייחס לתפיסה הזאת של הרמב״ם? להצטער. צריך להצטער שהנחות יסוד כאלה שלטו בעולם הרוחני באותם הימים. אבל מה שחשוב כאן, אבל נסביר משהו, זה לא כל כך חשוב האם הפיזיקה שהרמב״ם מתאר כאן היא פיזיקה נכונה או לא נכונה. היא לא נכונה. אבל מה שאנחנו רוצים כאן להעלות מן הפרק, וזה דבר אמיתי, שטעות היא יותר חמורה ככל שהיא נוגעת ליסוד יותר נכבד. זה הגיוני? זה נשאר אמת. בסדר? אז זה שכדי להמחיש לנו את הרעיון הזה, הרמב״ם משתמש בנתונים פיזיקליים שאין להם שום שורש וענף היום, זה לא משנה. בסדר? הרעיון נשאר נכון. לא, זה לא נכון. הרמב״ם באמת היו לו מחשבות של שינויים באסטרונומיה. כן, בבקשה. אני הייתי אומר ככה, אם היינו צריכים לכתוב את הפרק הזה היום, היינו כותבים את זה כך. זה יותר, זה פחות חמור לחשוב שיש 94 יסודות טבעיים, למרות שיש רק 92 טבעיים, נכון? בטבלה של מנדלייב. זה פחות חמור מאשר לחשוב ששורש מינוס 2 הוא רציונלי, נכון? מדוע? כי לחשוב ששורש מינוס 2 זה רציונלי, זה בעצם טעות במתמטיקה בסיסית, ואז זה בעצם נוגע לכל המציאות. מה שאין כן מספר היסודות, זה יכול היה להשתנות. וזה פחות חמור לחשוב ששורש מינוס 2 הוא רציונלי, מאשר לחשוב שאפשר להקים מדינה פלסטינית. שזה בכלל טעות חמורה. זה עוד יותר חמור, זה פחות חמור לחשוב שאפשר להקים מדינה פלסטינית, מאשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא גוף. ברור? אז אפשר לעשות, יכולנו לצייר את זה אחר.
מה יותר נכבד, הגלגלים או האדם?
אז עכשיו הרמב״ם מניח שהגלגלים יותר נכבדים מן האדם. גם התפיסה המקובלת היום ביהדות מניחה שהכלל גדול מן הפרט. אז כך אפשר להגיד שהגלגלים יותר נכבדים מאדם פרטי, אלא אם כן הוא צדיק יסוד עולם שהכל עומד עליו.
התפיסה של האדם
עומדת
התפיסה של השמש,
שהיא משיגה
את
בוראה של האדם. לא, זה... נגיד ככה, היום שמו את הדעה הזאת שהשמש משיגה את אלוהים, שמו אותה במוסך. עכשיו, למה אני שם אותה במוסך ולא בגניזה? מסיבה פשוטה, אנחנו לא מכירים את כל המבנה של הקוסמוס. כלומר, מי ערב לנו שאנחנו לא בעצם, שהגלקסיות וכל הכוכבים אינם חלקים של איזה מוח אחד גדול, בעל הכרה ותודעה? אתה יכול לדעת את זה? אולי לא. כלומר, אם היינו יצור קטן וזעיר שנכנס לתוך המוח של אדם, היינו רואים מיליארדי תאים, והיינו אומרים, זה רק חומר. פשוט אין שום יכולת ליצור זעיר להבין שכשהוא נמצא בתוך המוח של האדם, יש פה איזה משהו שקולט נשמה ומחשבה וכו'. אז אולי, לא יודע, זה דבר שצריך לבחון אותו. אולי אנחנו רק חלק קטנצ'יק בתוך מוח קוסמי. ואז בעצם זה יהיה בזה עדנה למחשבות של הקדמונים על תודעה של הגלגלים. נכון? למשל, הפיתגוראים סברו שהגלגלים עושים מוזיקה. שיש מוזיקה של הגלגלים. היום אנחנו יודעים שיש קרינת רדיו מכל הכוכבים, כל הגלקסיה מלאה בגלים. אף אחד לא מסוגל לשמוע את זה. כשאתה שם את זה על מכשיר רדיו, זה... כן, אבל איך תדע? אולי אם אתה תשמע את הכל, אתה תשמע מוזיקה עליונה? שבטהובן יהיה פרייר לעומתה. כן, גלגל חמה מנסרת... אגב, זה נכון. כלומר, הגמרא אומרת, למה קולו של אדם נשמע בלילה יותר מאשר ביום? כי ביום גלגל חמה מפריע. נו, מה הסבר המדעי המקובל היום? מדוע ביום הקול נשמע פחות? בגלל הקרינה של השמש. כן, 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 כן. הקרינה הקוסמית מפריעה. לעומת זה בלילה, האוויר הוא בלי אותה קרינה, ולכן אתה צועק בלילה, שומעים אותך בקצה. אז יש, אז זה לא לגמרי מופקע. כן, אז זה אינטואיציות. זה ברור שזה לא אותה ההסברה, אבל ייתכן מאוד ששיטות שנדחות לפי שעה, מקבלות אחר כך גלגול חדש בבוא הזמן. זה כמו תורת האטומים. כן? הרי הרעיון שהחומר מורכב מאטומים הוא רעיון עתיק. כבר דמוקריטס, עוד לפני אריסטו, דיבר על זה. אריסטו דחה את זה. המותקה למין חזרו וקיבלו את זה. אחר כך דחו את זה. וזה חזר בימינו. כן? תורת האטומים. חזר. האמת היא שגם היום כבר דוחים את זה. זה לא בדיוק היום, כבר לא רואים את העולם כמורכב מחלקיקים. אז, אבל יש רעיונות שחוזרים מדי פעם. טוב. הרמב״ם לא טועה. מה הטעות של המדע שהרמב״ם סומך עליו? בסדר, כי היום אף אחד לא חושב שיש שני חומרים ושיש ארבע יסודות וגלגלים וכל מיני דברים כאלה. זה אף אחד לא חושב. הכל בנוי פה על אסטרונומיה שעבד עליה הכלח. טוב, זה אשמת קופרניקוס. הכל אשמת קופרניקוס. בגללו השמש זזה ממקומה והכל. טוב, עד קופרניקוס הכל היה בסדר, כדור הארץ היה עומד, השמש הייתה מסתובבת. הגיע פולני אחד, פתאום הכל התהפך. כן? השמש פתאום עומדת, הכדור הארץ התחיל להסתובב. כן, בבקשה. מה זה? זה לא יפה להגיד ככה לרמב"ן, שהוא טועה. לא אומרים כך. כן. יש לנו כבוד. עכשיו איפה אנחנו? אבל פה העיקרון שהרמב״ם מסביר מדוע יש חרון אף כלפי עבודה זרה, הרעיון הזה הוא כשלעצמו נכון, שככל שהנושא הוא יותר חמור, ככה חומרה שלו יותר גדולה. אגב, אני רוצה להבין עוד משהו. יש בתורה דין מעניין ששורט את הנפש הליברלית של ימינו, דין מגדף. מה דינו של מגדף לפי התורה? מה? לא שאלתי מה זה מגדף, שאלתי מה דינו. מה עושים לו, למגדף? מה? איך הורגים אותו? חנק? אתה עוד רך? בסקילה, שזה המיטה החמורה ביותר. מה הוא עשה? הוא רק אמר כמה מילים. כן? אז מה, בגלל כמה מילים אתה הורג בן אדם? כן, בסקילה עוד? בוא נראה איפה זה כתוב בתורה. מגדף זה מי שמתיח כללה כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון? אז אז על הדבר הזה התורה אומרת זה מאוד מאוד חמור, זה מקלל, כן, מה הוא אומר? מילים לא יפות על ריבונו של עולם, כן. אז מה? אה? לא, יש כאלה שאמרו את זה שהאתאיזם זה בכלל מגדף, זה קצת הרחבה. מה? מה? לא, לא, זה מילים יקה למשל, בקיצור, יקה יוסף, יוסף, כל מיני דברים כאלה. טוב, בקיצור, יש על זה הלכות, מי שמעוניין, בהלכות יסודי התורה, פרק שביעי, שם הוא מסביר את זה ברחבה, כל המעוניין ילך ויקרא. עכשיו, מה שמעניין אותי זה איפה זה כתוב בתורת משה, בתורה שבכתב. כי שוב, כדי להבין פסוק, אומר לנו הרמב״ם בהלכות, באיגרת תימן, צריך להבין את ההקשר שבו הפסוק מופיע. בואו נראה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונוקב שם השם, כלומר לא סתם אלוהיו אלא הוא אומר גם את שם השם ממש, והכללה שלו מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. ואיש, כי יקה כל נפש אדם מות יומת. מעניין, מה זה קשור לפה? כלומר, מי שרוצח, גם כן הורגים אותו. ומכה נפש בהמה, ישלמנה. כלומר, אם אתה הרגת פרה, תשלם. נפש תחת נפש. ואיש, כי ייתן מום בעמיתו, כלומר, הוא חתך לו את האצבע, לא הרג אותו. כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, וכו'. הוא מכה בהמה, ישלמנה. הוא מכה אדם, יומת. מה זה הרשימה הזאת? רשימה מאוד מוזרה. אלא זה בעצם בהדרגה יורדת. מתחילים, במי פגעת? פגעת באלוהים? זה הכי חמור. קצת פחות חמור באדם. קצת פחות חמור בבהמה. קצת פחות חמור פציעה. ברור? זאת אומרת שמה שהכתוב אומר, שככל שאתה נוגע בנושא יותר נכבד, כך החומרה של המעשה גדולה יותר. בסדר? עכשיו, האתאיזם למשל, זה סוג של רצח. נכון? כשאני הורג בן אדם, אני בעצם הסרתי אדם מן המציאות. זה חמור, אבל זה לא כל כך חמור כמו להסיר את אלוהים מן המציאות. כי האדם שאני הרגתי, ממילא הוא היה מת אחרי זמן מסוים, לא? עוד 80 שנה, הוא כבר לא היה חי, אז מה רוצים ממני? הרגתי, רק הקדמתי את מותו. כן? זה חמור, אבל זה רק, סך הכל, זה נזק יחסי. לעומת זה, מי שמעלים את אלוהים, מעלים את חי העולמים. אז זה יותר גרוע מרצח. מובן? מה? אלוהים מת, כן, אחד מהביטויים האלה של ניטשה, כן? כן. אומר, והייתי בהלוויה שלו. כן, כן. כן. אומרים שפעם זרתוסטרה קיבל מברק שהיה כתוב בו ניטשה מת, עלי חתום אלוהים. כן. טוב. אז זה בעצם העיקרון הזה שראינו אותו גם בכתוב וגם בהיגיון, מובא גם ברמב״ם. אז זה שהרמב״ם בשביל זה הוא משתמש בפיזיקה לא נכונה, זה מבחינתנו והבנת הפרק הזה לא משמעותי. בסדר? טוב. ואין סטיית זה הרבי מן האמת, כי סטיית מי שמחייב בדעתו עבודת דבר זולת השם. כי כל מה שהכסילות והכפירה הקשורים בדבר גדול, כלומר במי שיש לו מעלה, נעלה במציאות, הם יותר חמורים מאשר כשהם קשורים במה שמעלתו למטה מזה. וכוונתי במילה כפירה, קביעת דעה על דבר ההפך מכפי שהוא. הוא מגדיר לך מה זה כפירה. לומר על דבר מה שהוא לא. כלומר שקר הוא כפירה. למשל, אם אני אומר לך, הארץ היא מלבן. זו כפירה בהגילותו של כדור הארץ. זה הפך מהמציאות. המציאות היא שהארץ עגולה, ואני אומר שהיא מלבנית.
הפכים זה לא כמו שחור ולבן?
במקרה הזה הוא לא מתכוון עד כדי, עד רזולוציה הזאת. כן? הוא אומר פשוט משהו לא נכון. להגיד על משהו, משהו לא נכון, למשל 2 ועוד 2 שווה 7, זה כפירה. זה כפירה בנוסחה האמיתית, ש2 ועוד 2 זה שווה 4. בסדר? וכוונתי בכסילות, כסל במה שאפשר לדעת אותו. כלומר, אי ידיעה. כי אין כסל מי ששחל תשבורת שיפוע אסטוונה, או ששחל הגילות השמש, ככסל מי ששחל עם השם מצוי, או שאין לעולם אלוה. ואין כפירת מי שחשב כי שיפוע אסטוונה חציה, או שהשם... מה? הקונוס. לא יודע למה הוא לא תרגם, יכול היה לכתוב קונוס וגמרנו. כן, או שהשמש עגולה כחפירת מי שחשב שהשם יותר על אחד. כלומר, טעויות בגיאומטריית המרחב זה לא כל כך נורא כמו לחשוב שאלוהים לא קיים או שהוא גוף וכדומה. ואתה יודע שכל מי שעבד עבודה זרה לא עבדה מתוך הנחה שאין אלוה זולתה. כן, זה דבר שקשה לנו כיהודים להבין מה זאת הייתה עבודה זרה. למשל, כשמישהו עבד לאיזשהו כוח, נגיד עובדי השמש, וכי הם חשבו שהשמש היא זו שבראה את העולם? ודאי שלא. אלא הם חשבו שאף על פי שאלוהים ברא את העולם, ראוי לעבוד גם לשמש. כן. הנה, הוא כותב לא נכון. ולא דימה אדם מעולם בדורות שעברו, ולא ידמה מן העתידים שהצורה שהוא עושה מן המתכות או מן העבדים והעצים, אותה הצורה בראה את השמיים והארץ והיא המנהיגה אותם. לא נכון. זה נכון, זה לא קשור למה שהוא אומר כאן. בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם אומר שבהתחלה אנשים צירפו את עבודת הכוכבים לעבודת הבורא. ואחר כך שכחו את הבורא ונשארו עם עבודת הכוכבים. האם הם חשבו שהכוכבים בראו את העולם? זה הרמב״ם לא אומר. חושב שהעולם קדמון. שמעולם לא נברא. או שאם יש מי שבראו, אין ראוי לעובדו. אבל לא שהוא לא קיים. או שאותן הצורות הנאבדות הן הן הבורא. אף אחד לא חשב את זה, וגם לא עתיד לחשוב את זה. כן, בבקשה. מה? למה לא חשבו שלא ראוי לעבוד למי שברא? כי הוא רחוק מדי. כן, כמו מלכוזרי, זה פשוט, זה לא משמעותי. אני זוכר פעם, אני נכחתי באיזה שיחה של חכם מהמזרח הרחוק, שדיבר בפני ציבור ישראלי, והסביר להם כל מיני דברים. ואנשים ממש התעניינו, וואץ, מה זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. באיזשהו שלב, איזו ישראלית חילונית, אמרה לו, תגיד, ואיפה אלוהים? אז הוא כאילו התעורר משינה. ואמר, כן, ברור, יש גם מקור כל החיים, מקור כל החוכמה. אבל זה נראה כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? זאת אומרת, מה... זה לא רלוונטי. כן, כלומר, אז מה ש... לכן בכתוב, הגויים נקראים שכחי אלוהים. כן, ראשית כל הרשיות זה לא מעניין אף אחד, בשביל מה צריך את זה? למשל, בהינדואיזם, אם שמעת על ההתפרקות של האיברים של ברהמה, שמהם נוצרת המציאות, שמעת על זה אולי? כן? כן, שמעת על זה, נכון. כלומר, מהאיברים של ברהמה, יש השלכה של כל מיני אנרגיות וזה, מזה נברא העולם. ומה עם ברהמה עצמו, מה קורה לו? הוא מתפרק. כלומר, ראשית כל ההוויה נעלמת. זה השורש של הרעיון האתאיסטי בעצם, של הריגת האל. כלומר, וזה הרחבה של תסביך אדיפוס, של הרצון הנסתר של הריגת האב. כן. מה? להרחיב מה? כן, כן, אני רוצה... כן, כלומר, אנשים חושבים ש... אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. האלילות והאתאיזם זה אותו דבר. אותו דבר. מה? אני אסביר למה. כן, אתה ביקשה שאני ארחיב, אז אני עושה את זה. רק כדי שתבין את הרחבה, זה להסביר שהאלילות והאתאיזם זה בעצם אותו דבר. מה פירוש הדבר? האתאיזם אומר, אין ריבונו של עולם. נכון? זה הטענה האתאיסטית, נכון? אין ריבונו של עולם. מה אומרת העבודה זרה? יש אלוהים אחרים. אז זה אותו הדבר בעצם. כלומר, המרחב הרוחני של העובד אלילים נעצר בגבולות של הקוסמוס. כי הרי איפה הם האלוהים האחרים האלה? בתוך הקוסמוס. מה שמעבר לקוסמוס לא מעניין אף אחד. לכן אפשר לדבר על איזה ראשית קדומה, היא לא מעניינת. מה, מישהו מתעניין במי שהיה לפני המפץ הגדול? לא מעניין. הוא היה פעם, אבל הוא נרדם, לא יודע, משהו. נעלם. יפה, יפה. זאת אומרת, אני אסביר את זה אחרת. אתה יודע שמנהל סניף הבנק שלך לא יכול לעשות שום דבר בלי כוח הגרביטציה. אמת או לא? כלומר, אם יתבטל כוח הגרביטציה, מנהל הבנק שלך לא יוכל לעזור לך. אתה מבקש הלוואה ממנהל הסניף. מדוע אינך פונה למי שהוא תלוי בו, דהיינו לכוח הגרביטציה? כי הקישור שלך אליו, ולא אל כוח הגרביטציה. כוח הגרביטציה בעצם לא מעניין אותו. הוא לא מדבר, לא אכפת לו. האם אתה, אם זה יהיה רבע אוף, או בורקס, אשת מהנדס, לא משנה. זה לא מעניין אותו, נכון? זאת אומרת, כוח הגרביטציה הוא מופשט. אז בתפיסה האלילית, הקלאסית, האלוהים הראשוני, כלומר מי שמחולל את ההוויה, הוא לא מישהו שאפשר לפנות אליו. הוא איזה כאוס קדמון. איזה טוב עבור קדמון. ולכן הוא לא מעניין. הבנת? לכן זה בעצם, היסוד של האלילות זה האתאיזם.
זה לא אמצעי, אנחנו מבקשים לזה כאמצעי, לעבוד מישהו...
לא, לא, הם לא עובדים למישהו. אני אסביר, מה?
האתאיזם מכיר רק בקיים.
לא, לא, לא דיברתי על חומרנות, מטריאליזם, משהו אחר.
לא, גם בעניינים רוחניים, אבל מה
שקיים,
לא
מכיר
לו
מהאתאיזם. לא יודע אם אפשר להכיר במי שלא קיים, אבל... לא, כלומר, האתאיזם... אתה מדבר על האלילות או על האתאיזם עכשיו? האתאיזם אומר שאין מי שאמר והיה עולם. האתאיזם לא אומר שאין מציאות רוחנית. יש מציאות רוחנית, אבל היא חלק מההוויה. למשל, הפנתאיזם של ספינוזה, גם הוא אתאיסטי. כן? הרי מה הוא אומר? יש רוחניות, יש אלוהות, רק שהאלוהות זה הטבע. כן? אין מי שאמר והיה, אין טרנסצנדנטיות.
אז בעניין של הקישור למציאות, שהיא...
אז אין לי קשר... כן, כלומר, עבור, בעצם זה אי-רלוונטיות. זה הכוון. בסדר? בסדר? מה אתה אומר? כן.
מה?
זה טענות. זה טענות, נכון. זה גם האמת. גם אנחנו שוכחים לפעמים. אבל אצלנו יש מי שמזכיר. נכון. כן, בבקשה. זה כזה נורא.
אני נכנס לישור את מקום עבודה זרה שעובדים משהו אחר. ואין אלוהים. ובעצם אתה אומר, עובדים עד האמצע. כאילו אין להם כוח להגיע עד...
נו, זה עוד אצלכם.
אז הם עובדים עד שמונה.
נכון.
אז למה הרמב"ם מתייחס לכזאת תמורה? בסופו של דבר גם אומרים, יש עשר.
לא, היש הוא לא משמעות, הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, ברגע שהאדם מפנה את הרגש הדתי, אפשר לומר, את הפולחניות שלו אל זולת השם, זו טעות גם בהבנת השם עצמו. נכון?
לא.
אם אני פונה למי שלא השם, נכון? זאת אומרת שיש לי אי הבנה מי הוא השם. אז זו טעות באלוהות עצמה. הבנת אותי? בטוח?
זה האתאיזם.
שתבח שם. כן.
זה בעצם האתאיזם.
לא, זה האלילות. הפנייה אל אלוהים אחרים זה האלילות. אבל האלילות היא באה על רקע אתאיסטי. כלומר, קודם כל צריך לרוקן את מי שאמר והיה העולם מן הזירה, ואז אפשר לפנות אל מי שממלא את העולם. דיינו האלים. טלס, למשל, הפילוסוף אמר, הכל מלא אלים. כן?
זה קצת כמו שאומרים,
קצת מוציא את העוקץ, הדברים האלה. לא דימה אדם מעולם בדורות, זה שהצורה הזאת קיבלה את השמיים בארץ.
נכון.
הפסל נסך חרש.
נכון.
כל הדימויים האלה
אומרים שהם חשבו שראוי לעבוד לאותה הצורה.
אבל יש את האגדה, כן, שתרח ואברהם והוא שמשבר את העניין, הוא אומר לו, אלה ברו שמיים בארץ.
נכון, הוא מעורר אותו. אף אחד לא חושב שמה, כלומר, לא תרח ולא הבן שלו חשבו שהצורות האלה ברו שמיים בארץ, אלא שראוי לעובדם. הרי, סך הכל, החנות של תרח זה חנות שבה מייצרים אידיאולוגיות, נכון? שמייצרים בהם אלים. כן, אז זאת אומרת שאם אדם מוכן לייצר אלים, ודאי שהוא לא חושב שהצורה הזאת ברא אותו. מה, וכי תרח היה טיפש? כן? בבקשה, אתה שמה. כן. כן. יפה. לכאורה, התפילה גם היא בנויה על יסוד אלילי לחלוטין. איך אפשר בכלל לדבר עם אלוהים? הרי אני מדמיין אותו בצורה גשמית וכדומה, נכון? ולכן, אצל הפילוסופים, יש רתיעה מן התפילה. אבל מה נעשה שתורת משה, כולל הרמב״ם אגב, מדברים בהרחבה על התפילה? איך התפילה היא אפשרית בכלל, נכון? אבל קודם כל, הרתיעה שלך מן התפילה היא רתיעה בריאה. עכשיו, היא לא מסקנה, היא קושיה. עכשיו, איך מתרצים את זה? איך בכל זאת אפשר להתפלל? אבל בשביל זה צריך לשמוע את סדרת השיעורים שלי על התפילה. אבל זה לא כאן. זה מוקלט, בארכיון, וזה, אפשר למצוא. בסדר. אין, יש חוברת גם.
זה שאם אני היום
לא משנה, לא, זה כבר שאלה אחרת לגמרי. האתאיזם של ימינו, הוא צריך לימוד בפני עצמו. האבחון של הרב קוק, למשל, לגבי האתאיזם המודרני, שהוא באופן פרדוקסלי, ביטוי של אמונה. כלומר, היום כשאדם שולל את האמונה באלוהים, זה בגלל שהוא שולל את העבודה זרה שדווקא באמונה. כלומר, יש סיגי אלילות שהתערבו באמונה שימינו, ולכן הם דוחפים את האדם לדחות אותם. כלומר, האדם מרגיש צורך לדחות את הסיגים האלה, ולכן הוא דוחה את הצורה המקובלת של האמונה. התכוון, כן, באתי ליסורים ומרקים. כן, אני רוצה להגיד לכם, למשל, לפני כמה ימים, הייתה לי שיחה עם מישהו שאמר, אני רוצה להוריד את הכיפה. באתי שתשכנע אותי שהיהדות היא אמת. אז הייתה לי בעיה עם זה, כי אמרתי, אתה רוצה שאני אשכנע אותך שהיהדות היא אמת, אבל תסביר לי מה זה היהדות שלך. וכששמעתי מה זה היהדות בשבילו, כל כך לא רציתי שהוא ידבק ביהדות. אתה מבין? כלומר, הוא הסביר לי שהיהדות זה סדרה של הוראות שאני צריך לקיים כדי לקבל עולם הבא, ולכן אני מוכן לסבול 70 שנה, כיוון שבסוף זה יש פרס. אמרתי לעצמי, אתה רוצה בעצם שאני אשכנע אותך להיכנס לבית כלא, לא מוכן. מובן? כלומר, הרבה פעמים, אני לא יודע מה יש בצד השני, אבל קודם כל מה לא. כלומר, אנחנו לא מתקנים טעות על ידי טעות אחרת. קודם כל צריך לדעת, לתקן טעויות. יש טעות לחשוב שהיהדות זה סוג של בית כלא, כזה, כלומר, אלוהים הוא איזה בעל מקולת מאוד עצבני, שהוא נותן מדי פעם פרסים אם משלמים בזמן, ואם לא עושים מה שצריך, אז הוא מביא את ההוצאה לפועל וכו'. לא יודע איך לימדו אותך, אבל וידויים אישיים זה לא פה, זה לא ספת פסיכולוג כבר. עכשיו, אבל מה שאני רוצה לומר זה שצריך קודם כל לנקות את השטח מטעות. בסדר? אז לכן האתאיזם המודרני זה נושא בפני עצמו. כן.
האתאיסט הפרטי, הוא לא שופט את התינוק עם המבטר? בכל אופן,
הוא זורק
גם באמונות הטפלות, אבל גם את ה...
אה, ודאי זה טעות. ברור שהאתאיסט הפרטי עושה טעות חמורה. זאת אומרת, האתאיסט חושב, כלומר, הוא מרגיש את הזיוף שיש בהגדרות האלוהיות המצויות בזירה הפופולרית. אז הוא זורק את זה. אבל מה הוא מציע במקום? טעות אחרת. כן? להגיד שאין אלוהים, שזה גם כן טעות.
גם
באקדמיה יש אנשים כאלה, מה זה? בגלל שאדם יש לו תואר. לא תואר לו. מה? כן, אמרתי לך. איך אמר הנביא ישעיהו? לא תואר לו. ולא הדר. דר, עם גרשיים. וכמאסטר מפניו ממנו. כן? זה, אל תתרגש מתארים. פעם מישהו התקשר אליי, אמר לי, תשמע, יש לי בעיה. איך אתה מתמודד עם ביקורת המקרא? אמרתי לו, מה הבעיה להתמודד עם ביקורת המקרא? הוא אומר, תראה, ביקורת המקרא זה בכל זאת, זה דבר שמלמדים אותו אנשים רצינים. אמרתי שיש להם תואר שלישי, נכון? הוא אומר, כן, כן, יש להם תואר שלישי. אז איך אפשר להתמודד עם זה? בגלל שמישהו הוא דוקטור, אז הטענה שלו הפכה להיות נכונה? אז לכן, אני אומר, כמו שיש טעויות אצל מוכר המלפפונים בבסטה, יש גם טעויות באקדמיה, זה בסדר. כן, מה אתה אומר? יראת העונש, זה גם, זה דבר מאוד מעניין. אני אגיד לך חידוש שמעתי פעם בשם הרב יצחק גינסבורג. הוא אמר פעם שיראת העונש זה פסל מיכה שעובר בים. הרי פסל מיכה זה עבודה זרה מותרת, אבל זה עבודה זרה. זה על הגבול, כן? אז גם יראת העונש, מותר לעבוד את השם מתוך יראת העונש, למרות שזה עבודה זרה. בסדר, מותר. לפעמים צריך, אין ברירה. אבל יש אנשים שמקום לעבוד את השם עובדים את תנורי גהינם, וזה חבל. טוב, כל זה היה השתלחות לפישה. בואו נחזור לנושא. ואתה יודע שכל מי שעבד עבודה זרה לא עבד דם מתוך הנחה שאין אלו הזולתה, ולא דימה דם מעולם בדורות שעברו, ולא ידמה מן העתידים שהצורה שהוא עושה מן המתכות או מן האבנים והעצים, אותה הצורה בראה את השמיים והארץ והיא המנהיגה אותם, ולא עבדום אלא על דרך שהם דמות לדבר שהוא אמצעי בינינו לבין השם, כמו שבהר ואמר, מי לא יראך מלך הגויים. מה המשך? כי אין בלתך, כי בכל מלכי הגויים ובכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. כן. ואמר, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. מי אמר את זה? הנביא מלאכי. בזמן מלאכי כל הגויים היו עובדי אלילים, ואף על פי כן אומר הנביא, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים. איך? דרך העבודה זרה הזאת, עבודה זרה הזאת, דרך עבודה זרה הזאת. כל העבודות זרות האלה זה עבודת השם זרה, אבל זה עבודת השם. רומז על הסיבה הראשונה לדעתם, וכבר בערנו את זה בחיבורנו הגדול בהלכות עבודה זרה, שם הרמב״ם הסביר את זה גם, וזה ממה שאין מתווכח בו אף אחד מאנשי תורתנו, אלא שאם היות אותם הכופרים סוברים מציאות השם, ואילו קשורה כפירתם במה ששייך אליו יתעלה בלבד, כלומר העבודה והרוממות, כמו שאמר ועבדתם את השם וכו', כדי שתיקבע מציאותו בתודעת ההמון, וחשבו כי זה שייך לזולתו, כלומר זה שהתורה ציפתה לעבוד את השם זה כדי שנדע את קיומו, וברגע שעובדים לזולתו והיה זה גורם להיעדר מציאותו יתעלה מתודעת ההמון, לפי שאין ההמון מכיר אלא פעולות הפולחן, לא עניינם ולא אמיתת הנאבד בהם, לכן היה זה שהביא לכך שנתחייבו כליה, רק בגלל זה, כמו שאמר הכתוב, לא תחיה כל נשמה. כן? זה שצריך לקסח את הצורה לכל הכנענים בארץ ישראל, זה בגלל שהם מביאים לעבודת השם, לעבודה זולת השם. כן. לא. ובאר את הטעם שהוא עקירת ההשקפה הבטלה הזו, כדי שלא יתקלקלו באחרים, כמו שאמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תאוותם, וקרם אויבים ושונאים וצרים, ואמר, כי העושה כן, מקנה ומכעיס ומעלה חמה, ואיך יהיה מצב מי שקשורה כפירתו בעצמותו יתעלה, והוא בדעתו הפך מכפי שהוא, כלומר שאינו לדעתו מצוי, או שלדעתו הוא שניים, או שסבור שהוא גוף, או שהוא לדעתו בעל התפעלויות, או שמייחס לו איזו מגרד שהיא, הנה זה בלי ספק יותר חמור מעובד עבודה זרה. על דעת שהיא אמצעי ומטיבה ומריאה לפי דמיונו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יקפיד שלא לעבוד לאמצעי בינו לבין הנברא, קל וחומר שהוא יקפיד על מי שיתאה בעצמותו, כך שההגשמה לפי הרמב״ם היא חמורה יותר מעבודה זרה.
אז לדעת הרמב״ם, העגל זה היה עבודה זרה? שלא קורה מבית.
לפי הרמב״ם, כן, ודאי. זה עבודה זרה. העגל היה עבודה זרה. ואתה דע שכל זמן, כמו רשי, ואתה דע שכל זמן שתהיה בדעתך גשמות או מאורה ממאורעות הגוף, אינך מקנה ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר, יותר חמור מעבודה זרה, מעובד עבודה זרה בהרבה. ואם יעלה בדעתך שיש אלה מצחות. טוב, זה בנושא ש... זה נושא שצריך קצת להרחיב את הפסקה האחרונה, זה נראה בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, שלום.